לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
יום ראשון, י' ב' בחשוון תשע"ט, וביומן לפי שעה היום נדבר על האירועים בדרום. אמנם נרשמה רגיעה מסוימת ברף האירועים בסוף השבוע שעבר, ובכל זאת נראה שהסערה העזתית צפויה להעסיק אותנו עוד תקופה לא מבוטלת. אנחנו נדבר עם ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל. הוא סבור שהמניע להסלמה בדרום הוא דווקא כישלונו של חמאס, וגם שכל עוד לא תונחת מכה צבאית ישראלית על תשתית החמאס, לא יצוצו כוחות אופוזיציונים מתונים יותר, כאלה שידאגו לצרכי ההומניטריים של האוכלוסייה בעזה. שנה אחרי שצוין מלאות 30 שנה להסכם הגבלת רוסיה וארצות הברית מפיתוח טילי שיוט וטילים בליסטיים לטווחים קצרים ובינוניים, מבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארצו לא תהיה היחידה שתשמור על ההסכם הזה, ומאחר ורוסיה לטעמו מפרה את ההסכם, בכוונתו לפרוש ממנו. הכרזתו זו של טראמפ מגיעה לאחר התחושה בממשל האמריקאי שרוסיה מפתחת מערכות שיגור טילים בניגוד להסכם, למרות שרוסיה עצמה מתנערת מהאישום האמריקאי וקובעת שהיא עומדת בתנאי ההסכם. על ההכרזה הזו של טראמפ, על ההשלכות שלה והמניעים לה, אנחנו נשוחח עם הדוקטור איתן ברק, איש האוניברסיטה העברית, מומחה לדיני בקרת נשק. האם בשורת הפמיניזם החרדי פוליטי תבוא מפתח תקווה? לאחר מאבקים משפטיים וציבוריים של ארגון נבחרות להכשיר את המערכות והלבבות בחברה החרדית למועמדת אישה ברשימה החרדית לכנסת, נראה שצעד נוסף בכיוון הזה מתרחש, אבל בזירה המוניציפלית, כמו שאמרנו, בפתח תקווה. רחלי מורגנשטרן, חרדית, תושבת פתח תקווה, מבוגרות תוכנית נבחרות, אחייניתו של רב העיר בעבר, הרב ברוך שמעון סלומון, זיכרונו לברכה, היא תתמודד על המקום השלישי ברשימת תכלס, רשימה הצעירה למועצת העיר. גם היא תהיה איתנו לשיחה על התמודדות חרדית, על פמיניזם חרדי ועל המתרחש בפתח תקווה, כמובן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בסוף השבוע ציינו במערכת הביטחון ירידה מסוימת ומשמעותית בהסלמה באירועי הגדר ברצועת עזה. הדבר הזה גרם לשר הביטחון להחליט על פתיחת המעברים, ובהמשך גם ידון בהמשך, באפשרות להמשך העברת הדלקים הקטריים לרצועה. אבל אנחנו רוצים לשוחח באופן כללי על מה שקורה שם, ההסלמה, הסיבות לה. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל, הדוקטור עידו זלקוביץ', שלום לך.
בוקר אור שמעון, בוקר אור לך ולמאזינים.
ומבורך, כשאתה עוקב אחרי כל מה שקורה בשבועות, בחודשים האחרונים, אתה אומר לעצמך, ההסלמה הזאת מעידה על משבר דווקא אצל חמאס.
אכן, מעידה על משבר, וכנראה שאת המשבר הזה מצליחים לנהל אותו בצורה נכונה מבחינתם. כי הנה, על ידי הפעלה של טרור בעצימות נמוכה ועקבית, הם בסופו של דבר מצליחים להגיע להישגים מוגבלים, שכנראה משרתים את מטרותיהם הנוכחיות בזמן, בטווח הזמן המיידי.
אבל לפני שנגיע רגע לאופן שבו הם מנהלים ולתוצאות הטובות מבחינתם, קודם כל, למה משבר? איזה משבר?
המשבר הוא נובע בראש ובראשונה מאימות ישיר עם המציאות כפי שהיא. החמאס הבינה שכתנועה פוליטית, כתנועה שהייתה בעלת שאיפות שלטוניות, היא נכשלה, נכשלה כישלון חרוץ, אין ביכולתה לספק את צורכי היום יום של 2 מיליון תושבים ברצועת עזה, היא חשה שפרויקט המדינה החמאסית נכשל לחלוטין, וההוכחה לכך היא הנכונות של יחיא סינואר למסור את מפתחות הניהול האזרחיות לידיה של הרשות הפלסטינית ללא שום תנאי מוקדם. אבו מאזן כמובן לא נפל במלכודת הזאת, כי הוא מבין את כל הבעיות החמורות שמהן סובלת רצועת עזה, ובתמורה דרש ממנו לפרק את הזרוע הצבאית של חמאס על מנת שהרשות הפלסטינית תיקח אחריות. למעשה, כפועל יוצא מחוסר היכולת של הפלסטינים להגיע להבנות ביניהם, אנחנו רואים הסלמה מרצועת עזה, אשר מקורה הוא החוצה, כלפי, כיוונה הוא החוצה, כלפי מדינת ישראל. זה חלק מהסיפור המאוד מורכב. מהרגע שחמאס הבינה שפניה לא הולכות לפיוס מול הרשות הפלסטינית, היא החלה לחפש אחר מוקדי כוח אחרים שאפשרו לה או להגיע לפיוס או לפחות לנסות לנקות מעצמה טיפה את האשמה ולהביא הישגים מוגבלים לטובת תושבי רצועת עזה, הישגים שבמובן ההומניטרי שניהם אנחנו שמים את חמאס בצד, יאפשרו לאנשים אשר רובם לא תומכי חמאס לחיות בצורת חיים קצת יותר אנושית. את עומקו של המשבר ההומניטרי ברצועת עזה אנחנו כבר מכירים ודנו בו. חלק מהמקומות אינם זוכים להספקת חשמל של יותר מ-4 עד 6 שעות ביום. ויש לזה השלכות רחבות על כל נושא הסניטציה, על כל נושא התעשייה, על כל הנושא של החיים היומיומיים. לכן גם הדלקים הקטרים שאתה ציינת מקודם בפתיח השיחה בינינו הם כל כך משמעותיים, שאותם דלקים למעשה מאפשרים יותר שעות חשמל בתוך הרצועה.
אז בעצם, בעצם הם נכשלו מול, מול הרשות, הם מבינים שהחזון
ומול
הגדול...
בני עמם, ומול זהו. בני עמם, לא רק מול הרשות.
ומול בני עמם, אז הם אומרים בוא נפנה את, ה, את המשאבים ואת האנרגיות מול ישראל, נשיג וכך איזשהו רווח אזרחי לפחות לטובת התושבים, וקצת נרומם את קרננו.
בדיוק, ולגיטימציה פנימית עכשיו, באופן פרדוקסלי, והייתי אומר גם באופן פרדוקסלי אולי וגם טרגי, מדינת ישראל עבור חמאס משמשת מעין הנומיקה לזה דרך מילות. מכיוון שחמאס צריכה להצדיק את המדיניות שלה ואת האידיאולוגיה שלה, ואסור לנו כאן גם לטעות וללכת בין הטיפות שאנחנו מדברים על, על חמאס ועל שינויים בתפיסה הפוליטית, אידיאולוגית ובראייה המרחבית האזורית שלו. חמאס מעולם לא ויתרה על... על נקרא לזה אידיאולוגיית העל שלה, והקמת מדינה פלסטינית אסלאמית על כל שטחי פלסטין, כפי שהם רואים אותה. כלומר, הם עדיין רואים במטרת העל שלהם את חיסול מהמדינה היהודית, ואחת הדרכים העיקריות לכך, נכון לנו זה לא הדרך הבלעדית, אבל זה עדיין הדרך העיקרית, וזה מה שמבדיל אותם והרשות הפלסטינית, זה הג'יהאד. מהרגע שחמאס לא נוקט יותר בפעילויות לוחמניות, הוא מוותר על האידיאולוגיה שלו, על אחד מהביטויים של האידיאולוגיה שלו בצורה ישירה, והוא גם מאבד מן העילה שלו בעיני התושבים. דמיין עצמך את המצב הנוכחי, שבו גם יש משבר הומניטרי, גם מאשימים את החמאס כמפלגת שלטון בכישלון ובאחריות למצב שבו התושבים נמצאים. הדרך היחידה שיש להם להתמודד עם המצב הנוכחי מבחינה פוליטית זה על ידי ניסיון להפנות את הזעם לשני ערוצים. הערוץ הראשון זה כמובן הרשות הפלסטינית, על רקע מאבקי הכוח הפנימיים בין פתח וחמאס, וניסיון לצייר אותה כישות פוליטית אשר הזניחה, הזכירה את תושביה ואיננה דואגת להם. והכיוון השני, הערוץ השני זה כמובן מדינת ישראל, שהיא לשיטתה של חמאס אחראית ישירה, למצבם של העזתים, משום שהיא זאת שמטילה למצור, היא זאת שאחראית על הסגל, היא זאת שחונקת אותם מבחינה כלכלית. העזתי הממוצע איננו מודע לכך שמדינת ישראל מאפשרת כמעט מדי יום ביומו העברה של מוצרים שונים, בין אם אלה חומרים שמשמשים לאחר מכן לבנייה, או בין אם אלה מוצרי מזון שונים, פנימה והחוצה מרצועת עזה. מבחינתו ישראל היא איזשהו גוף דמוני, שמאז 48 אחראי למצבו הרע ומר, או כרגע אם אנחנו נכנסים שנייה להיבטים של העומק ההיסטורי, אחרי את המצבו ההומניטרי הקשה, בשל אותו סגר ומצור מתמשך מאז 2006.
העובדה שהיום היום יש נגישות אינטרנטית לכל מקום, הדבר הזה לא משפיע על העזתי הממוצע להבין שהמציאות קצת יותר מורכבת?
אם אתה שואל אותי, אז אני לא חושב שזה הדבר הראשון שהעזתי הממוצע מחפש בגוגל, שהוא נכנס למחשב האישי שלו. אבל כמובן, אם אנחנו יודעים שנה לעומקן של תפיסות יותר חברתיות ומנסים להבין כיצד האנשים הפשוטים, החברה עצמה תופסת את המצב, אני חושב שיש מודעות למורכבויות הקיימות שאני כרגע תיארתי, אבל בשל העובדה שמערכת היחסים בינינו לבינם היא איננה סימטרית, אחת מה... הצדי טבעי קודם כל שהם יתעטפו בתוך השיח שלהם ולא ינסו להסתכל לחוץ על תמונה יותר רחבה. ועוד נקודה שמאוד חשובה כאן אני חושב, זו אחת העובדות שהשיח החברתי והפוליטי הפלסטיני בין היתר נשען מאוד מאוד על תחושת הקורבנות. הנושא הזה של קורבנות וכיפוח ו... אפילו טיפוח קומונות זה מלאות החזקה, הוא מאוד מרכזי בשיח הפוליטי הפלסטיני, ומהווה את אחד מעמודי היסוד של התפיסות החברתיות הפוליטיות מאז 48. לכן באופן טבעי כל זה מוביל בסופו של דבר למצב שבו הפרט משליך מהאחריות שלו, או הנהגה משליכה מהאחריות שלה לאחר מכן על המתרחש, ושהיא משליחה את האחריות, היא למעשה לא מאפשרת לעצמה כחברה וכפרטים להתקדם ולהתפתח. הרבה יותר קל לאשים אחרים מאשר לקחת אחריות על גורלך, להבין מהם הבעיות העיקריות, ואחרי שאתה מבין והם מבינים מה הבעיות העיקריות, לפעול על מנת לפתור אותם. ברגע שאתה מתעטף בתחושת הקורבנות, ואתה משליך את האשמה לצד השני, אתה לא יכול לעסוק בפתרון הבעיות הפנימיות שלך.
עכשיו לגבי ישראל, כשהסברת לנו עכשיו למה בעצם מפנים את כל ההסלמה הזאת לכיווננו וגם לכיוון הרשות הפלסטינית, מה אתה אומר לנו בעצם? שהם מתנהלים די ביעילות, הם מצליחים לנתב את תשומת הלב אלינו, והאם אנחנו בתגובות שלנו, תגובות המשתנות שלנו, משחקים לידיהם?
הבעיה העיקרית של מדינת ישראל בהתנהלות הרציפה מול רצועת עזה בשנים האחרונות, ואני לא רק מדבר על העת האחרונה, על האירועים של השבועיים שלושה האחרונים, זאת לפי מיטב הבנתי שאין אסטרטגיה מוגדרת למה אנחנו רוצים, ואם יש אסטרטגיה מוגדרת אז בסופו של דבר נסובה סביב הרצון לשמר את המצב הקיים, או אסטרטגיית הסטטוס קוו אם תרצה. הסטטוס קוו כמו שאתה רואה וכמו שיודעים צופנו ומאזיננו איננה משרתת את מדינת ישראל בטווח הארוך. הסטטוס קוו הוא אפילו הייתי אומר בלתי נסבל. אני לא זוכר תקופה שכזאת שבאמת על ידי שימוש באמצעים פרימיטיביים כמו בלונים ומטענים מולטרים הצליחו להטריד חלקים כל כך גדולים באוכלוסייה הישראלית וללא מענה. כשאנחנו מסתכלים על הזווית הישראלית כלפי הרצועה, מדינת ישראל רוצה לשאול את עצמה מה האסטרטגיה הכוללת לגבי הפלסטינים. אי אפשר לקחת את המרכיב של הרצועה בלבד ולהתנהל מולו מבלי להכניס פנימה גם את יהודה ושומרון ואת הגדה המערבית. זו בסופו של יום חבילה אחת, ולכן אנחנו גם לא מצליחים להתקדם, כי העובדה שיש פיצול פלסטיני, גם כן מונעת מאיתנו את ההתקדמות הזאת. הבעיה מול רצועת עזה בסופו של יום, זו בעיה שבמהותה היא מדינית פוליטית, ואין לה פתרון צבאי. סבנג וגמרנו, לא יפתור את הסיפור העזתי, ויותר מזה אני רוצה גם להוסיף ולומר שמדינת ישראל באסטרטגיה הכוללת שלה עדיין לא החליטה איך היא רואה את תנועת החמאס ואת שלטונה ברצועת עזה ומה היא רוצה לעשות איתו ומולו. כלומר, בהגדרה רצועת עזה מוגדרת כישות עוינת, חמאס היא תנועת טרור, חמאס היא אויב מוגדר. בכל המבצעים האחרונים בסבבי הלימוד שניהלנו מול רצועת עזה, בסופו של יום לצהל יש את הכוח ואת היכולת ואת העוצמה לתת לתשתיות הצבאיות של חמאס מכה ניצחת באופן שיביא להתמוטטותה מוחלטת, והמשמעות של התמוטטות מוחלטת של הזרוע הצבאית של חמאס היא שחמאס לא יוכל להמשיך יותר ולשלוט כמפלגת שלטון. הצעד הזה עדיין לא נעשה מכיווננו, והחלק מהפקת הלקחים של חמאס היא שמדינת ישראל מעוניינת בסטטוס קוו, איננה מעוניינת במיטוט הזרוע הצבאית ובהחלפת שלטון ברצועת עזה, ולכן מדי פעם כאשר צוק העיתים גורם לה להסלים את התגובות שלה ולעודד את סף האלימות, היא עושה זאת. הם למדו לפתח אסטרטגיה של הליכה על הסף, הליכה על הסף על מנת להשיג הישגים כלכליים ופוליטיים בטווח הקצר.
וההליכה על הסף הזאת, הם יודעים בדיוק איך לעשות אותה באופן מדוד, ולא לחרוג ולהביא אותנו למה שנקרא או מצויר כהתפרצות המשוגע הישראלי.
אכן, אכן. מאז אותה מכת פתיחה של ההפגזה למסדר בסיום קורס שוטרים של משטרת החמאס ב-2009, הם לא חוו שוב איזושהי עוצמת כזאת ישראלית שעוררה בהם סימני שאלה לגבי לאן הם יכולים למתוח את הקו. אנחנו הוטטנו להם מספר פעמים מתי הם צריכים לעצור. הם גם כבר למדו לקרוא את הסימנים, כל פעם שנופל לו איזה בניין גדול ומתכזי ברצועת עזה, זה הסימן מבחינתם לעצור, אבל הם הצליחו באמת לפתח את אומנות ההליכה על הסף לדרגת אומנות של ממש.
אז הם מבינים את הרמזים הישראלים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם התפיסה הזאת, ההבנה הזאת, שאנחנו לא רוצים להגיע למיטוט הזרוע הצבאית של חמאס, כי אז הם יאבדו את יכולת השליטה שם, האם התובנה הזאת חורזת את כל שרי הביטחון שעוברים כאן, וכל אחד אומר שהוא יודע לנהל את המצב יותר טוב מקודמו? יעלון, עכשיו יש לנו את ליברמן, האם שום דבר לא משתנה בעצם? מגיעים על הכיסא ומבינים את אותה תובנה?
בסופו של דבר אני סבור שמדובר בתהליך של קבלת החלטות, וכמובן לכל מהלך גם יש מחיר. אם אנחנו למשל מנסים לסרטט בדמיוננו את התרחיש של מה יכול לקרות אם שלטון החמאס נופל, אני דרך אגב בחור אופטימי מטבעי, ואני לא חושב שצפוי לנו איזשהו תרחיש אימים. תרחיש אימים מדבר על איזשהו כאוס שבו אולי חמולות וגורמים מקומיים כאלה אחרים ייקחו את השלטון לידיהם. הכאוס הזה יכול גם לייצר טרור כלפי חוץ. עם הטרור אנחנו מתמודדים יותר מ-70 שנה ויודעים כיצד לענות לו, כך שגם לא התרחיש הזה מהווה תרחיש אימים. התרחיש הוא קצת יותר אופטימלי, הוא שבמקומה של החמאס תיכנס פנימה הרשות הפלסטינית, מעבר לניהול אזרחי ואחריות אזרחית, היא תיקח גם את השליטה הביטחונית ותבטיח את השקט עד כמה שהיא יכולה. עוד פעם, אף פעם לא יהיה שקט בדבר זמן הקצר של 100%, אבל היא תבטח את השקט עד כמה שהיא יכולה לטווח זמן הארוך, כי זה גם מה שבסופו של דבר העזתים רוצים. שקט שיאפשר להם לבנות את עצמם מחדש ולשקם את החיים הכלכליים ואת התשתיות.
אז למה שלא נלך? למה שלא נשאף להפלה הזאת של חמאס? בראייה האופטימית הזאת שלך.
כן, אבל אמרת חשוב בגלונות, אני בחור אופטימי מטבעי. השאלה היא למה לא ללכת לכיוון הזה, כי הכיוון הזה בסופו של יום ידרוש ממקבלי ההחלטות באשר הם בצד ישראלי, גם לנקוד בצעדים כלפי יהודה ושומרון, כלפי הגדה המערבית. הרשות הפלסטינית לא תהיה מוכנה לקחת אחריות מה, אלא אם כן תהיה
לזה השלחה. למה לא לערוך הפרדה? הם בעצמם הפלסטינים עורכים הפרדה, אבו מאזן עם הוא או מי מהאנשיו ידרוך על אדמת עזה, וראינו גם את רזי חמדאללה, רק הגיע, השיירה שלו קיבלה ירי, סכנה לחייהם של בחירי הרשות במידה ויגיעו לרצועת עזה. הם בעצם עושים את ההפרדה, לנו טוב שתהיה הפרדה, אז למה ש... אנחנו בכלל נחשוש שאם אנחנו נצטרך לפעול בעזה, נצטרך גם לפעול איכשהו ביהודה ושומרון. נעשה חיץ ברור
בחמאס,
את חמאס רוצים להפיל, וביהודה ושומרון התפיסה תהיה שונה.
אמת, זו גם כן גישה שפיתוח, עוד פעם, שפיתוח שתי אסטרטגיות שונות כלפי הרצועה והאגדה, אבל אם אתה רוצה לשאוב פנימה את הרשות הפלסטינית, וזה מבינים היטב מקבלי החלטות אצלנו, אז כמובן שהם ידרשו בתמורה לכניסה שלהם לתוך רצועת עזה, וצריך להבין, זה לא רק שאני מדבר על כניסה שלהם לרצועת עזה, זה לא רק מעבר של אנשים מהגדה אל הרצועה, הרי כאשר אתה מסתכל על רצועת עזה, יש שם אנשים של הרשות הפלסטינית, יש שם מוסדות, יש אנשים שעדיין מקבלים מזכורות, יש אנשים שהם תומכי פתח, בין אם לאנשי דחלן ובין אם לאנשי אבו מאזן. הסיפור של הפיצול הוא גם יורד לרזולוציות יותר נמוכות, ולא כל הרצועה היא חמאס. אבל בעוד שאני כן מסכים איתך שהתנהלות אסטרטגית נפרדת כלפי הרצועה והאגדה יכולה לשרת את מדינת ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לפתור את הסוגיה העזתית, אני חושב שבסופו של יום לטובתנו עדיף שתהיה כתובת אחת, שיהיה בעל בית אחד, שמולו נוכל לעבוד עם כל ההגזרים.
המציאות היא שאין. היינו רוצים, היינו גם רוצים שיהיו כאן נורווגים יפי בלורית ונקיי תואר.
זה כבר לא יקרה.
זה לא יקרה. אז כנראה שגם לא יקרה, שעם כל הניסיונות המצריים לייצר פה איזשהו פיוס, אין מה לעשות. מדובר בשתי ישויות, האחת שמנסה לייצר איזושהי אווירה חילונית, האחת מנסה לייצר מדינה דתית, אין, זה, אי אפשר לאחד את השתיים האלה, וצריך שתי תפיסות, שתי גישות, שתי אסטרטגיות כלפי שני מציאויות שונות.
אלא אם כן, אתה יודע, ואנחנו לא יכולים לדעת מה צופן לנו העתיד, אנחנו יכולים לנתח את ההווה על בסיס תרחישים והבנה מאירועי העבר. אני חושב, ואני רואה גם בשל חוסר הנכונות של פתח וחמאס לשבת סביב את השולחן ולייצר מערכת פוליטית לאומית אחת, שרגע האמת אולי ביניהן עדיין לא הגיע, וכמו שהייתה התנגשות גדולה ב-2007 שבסופה חמאס השתלטה בכוח, יכול להיות שדווקא אחרי מכה ניצחת לזרוע הצבאית של חמאס, אם וכאשר תיכנס לימות מול ישראל, יתחילו לצוף שוב עימותים פנימיים בתוך הרצועה, שמהם תצמח מנהיגות חדשה, ואולי היא תרצה להתאחד עם המנהיגות של ההגדה. בסוף
זה נשמע לי גם סיבה לנקוט בדרכים נפרדות ליהודה ושומרון אל מול רצועת עזה. זאת אומרת, גם מהאופציה הזאת שיבואו חלופות, שאולי יהיו קצת יותר ריאליות, ויבינו את האינטרס של התושבים העזתים, אינטרסים הומניטריים פשוטים, ויבינו שכאשר מגיע אליהם סכום כסף, הוא מיועד להקמת בית חולים, ולא לחפיר מנהרות.
לבנייה ולא לבניית כוח הרס. ברגע שיקום באמת שלטון ברצועת עזה שיבין שהמטרה שלו הוא, המטרה שלו היא לבנות את החברה ולא לבנות כוח הרס, אז נתחיל לראות שינוי מהותי.
והדבר הזה יכול במאמר... להיווצר בעקבות מכה צבאית על הרצועה.
אכן, אכן, והוא לא ייווצר לפני כן, כי אם אנחנו רוצים להבין את כוח שרידותה של חמאס, אז כוח שרידותה נובע באמת משילוב של השניים. קודם כל באמת תמיכה עממית מלמטה של שכבות מסוימות בחברה הפלסטינית, בעיקר בשכבות הנמוכות, וחשוב שנבין את זה, כי מבחינתם חמאס היא אורח חיים, חמאס היא הלך רוח מחשבתי, וזה לא רק גוף פוליטי. מעבר לכך, וכמו שלכל תנועה יש מאגר תומכים טבעי שעליו היא נשענת, הסיבה העיקרית ששלטון החמאס ממשיך לשרוד יותר מעשור כבר, לפחות להערכתי, נובעת בעיקר בזכות העובדה שחמאס הצליחה להשיג לעצמה מונופול כמעט מוחלט על הכוח הצבאי ברצועת עזה, ולא שאין עוד גופים לידה, עוד פלגים שאוחזים בנשק ולעיתים גם מנסים לסבך את תמונת המצב, אבל בגדול גם אותם פלגים יודעים בדיוק מבעל הבית, וחמאס הוכיחה בעבר שהיא לא מפחדת להתעמת איתם כאשר היא נדרשת לעשות זאת, והאזרח העזתי הפשוט כמו שאמרנו יודע שיש קווים אדומים כרגע שהוא לא יכול לחצות אותם, גם אם הוא רואה במשטר כהסיבה העיקרית לרוע גורלו. כל עוד לחמאס יש את העוצמות האלה הצבאיות, שמדבר עוצמות צבאיות, כן, שלא הבין מתחס וחלק נכון, מדובר פחל מעצמת צבאית, זה עוצמות צבאיות פנימה כלפי החברה הפלסטינית, יש לה את היכולת להרתיע, אז אני לא רואה את האפשרות להתקוממות מלמטה, וזה כוח שרידותה.
אז בעצם, אם אני לוקח את המשפט הזה שלך, ואיתו אולי ככה נחתור לסיום, כי השיחה באמת טיפה מתמשכת, אז באמת חלופה לחמאס לא תיווצר בלי מכה צבאית ישראלית, בסופו של יום.
בהחלט. כן. זה משפט המפתח.
הדוקטור עידו זלקוביץ', אני מאוד מודה לך על הדברים, נמשיך לעקוב, לקוות לטוב, ונדע שאנחנו לא יכולים לעשות הרבה. תודה.
תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב.
כל טוב, תודה רבה, שלום שלום.
ביי ביי.
שנה לאחר שצוין מלאת 30 שנה להסכם הגבלת רוסיה וארצות הברית מפיתוח טילי שיוט, מבהיר הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ שארצו לא תהיה היחידה שתשמור על ההסכם, ומאחר שלטעמו ולטעם אנשי הממשל בוושינגטון רוסיה מפרה את ההסכם, הוא מתכוון לפרוש ממנו. אנחנו רוצים לשוחח על המשמעויות של האמירה הזו וגם על המניעים לה, ואיתם נמצא לקו הטלפון הדוקטור איתן ברק, איש האוניברסיטה העברית, מומחה לדיני בקרת נשק. שלום לך.
שלום לך. ראשית הייתי רק רוצה לתקן.
כן.
מדובר לא רק בטילי שיוט, אלא מדובר בעצם בכל, גם בטילים אפילו בעצם בליסטיים, ובלבד שהדווח שלהם הוא בין 500 ל-5,500 קילומטר.
שזה נקרא טווח בינוני עד ארוך.
זה טווח אפילו קצר ובינוני. זאת אומרת, טילים בליסטיים, ICBM, הם 5,500 קילומטר ומעלה, ולכן זה לא חל עליהם. זה לא חל על ה-ICBM, אותם טילים בליסטיים שנוסעים לפעמים מספר רב של רשכת גרעינים.
אגב, אתה מפנה אותנו, אתה מפנה אותנו לעניין אחר שלא בו רצינו להתמקד, אבל פשוט כדי שנכיר, למה לא לקחת לכלול גם את הארוכים יותר?
כי גם זה היה הישג כשל עצמו, כאשר זה הושג ב-87 ונכנס לתוקף ב-88, גם זה היה הישג כשל עצמו. הטילים הבליסטיים מטופלים במסגרת אמנות אחרות שנקראות סטאוט, והם חלק ממאזן האימה, היינו אומרים את זה בין שתי מעצמות העל, למרות שהיום המגמה היא כמובן לפחות בארצות הברית, היא לעבור ל... טילים בליסטיים המשוגרים מצוללות. אבל זה נושא נפרד.
כן.
הנקודה פה, הייתה פה אמנה שהשיגה רבות, זאת אומרת, היא חיסלה את הסיפור של הצבא של טילים, למשל, על אדמת אירופה, וחיסלה קטגוריה שלמה של כלי נשק, אשר צריך להזכיר שמדובר לא רק על טילים גרעיניים, גם על קונבנציונליים. ולכן, למשל, בשעתו, באותה תקופה, זה מנע מצב שהטילים הקונבנציונליים היו עם ראש נניח כימי או, 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 או משהו אחר. ולכן זה היה הישג, וזה היה בתקופתו של גורבצ'וב.
ועכשיו הדבר הזה עלול להתפרק, ואני שואל, למה בעצם, מה הנקודה שבה הגיע ממשל טראמפ למסקנה שמתעתעים בו במוסקבה?
אז שני דברים, משית, כל כמה שנים, אתה יכול לראות ב-2015 ו-2014, כל כמה שנים אחד הצדדים טוען שמסדרים אותו והוא צריך לפרוש מההסכם וכיוצא בכך. אני סבור שראשית ייתכן שבאמת הצפה של הנושא, כאשר לפי הכתבה שלפחות תופיע בעיתונים האמריקאים, לא היה ניסיון לפתור את זה באופן מציני בדרכים דיפלומטיות, קשורה אולי גם למדיניות פנים, כל הסיפור של יחסי טראמפ עם הרוסים, הסיוע שהיה או לא היה לבחירתו וכן הלאה, לכן הצטיירות כאדם כוחני ותקיף בהקשר רוסיה יכולה רק להטיב עמו, להזיק לדמוקרטים שמנסים לתקוף אותו בנקודה הזאת.
בנוסף, הוא צריך להיראות בעיני העם היושב באמריקה, אני מתנער מפוטין וממשלו, אין לי אישו, אני לא חושש לאיים עליו, אני לא חושש להתעמת איתו, ואל תספרו לי שבזכותו אני כאן.
זה לדעתי גם שיקול. בנוסף, האיש שהחל עם זה, בולטון, הוא עצמו נץ, הוא בשעתו, אני אזכיר במשל בוש, הם פרשו מאמנת ה-ABM, ואחר כך זה אפילו בעצם היה פגיעה באמריקאים עצמם. זאת אומרת, נורא קל לצאת מהסכם.
מה זאת הייתה האמנה הזאת, לפרט באיזה משפט?
כן, הייתה אמנה משנת 74 שעשרה על הצוות מערכת הגנה כנגד טילים, למעט שתי מערכות זירתיות שאחר כך תומצמה למערכת אחת. ומה שקרה הוא שהאמריקאים התחילו אז עם ה-National Missile Defense, אנחנו פה נגן על כל ארצות הברית, כאשר הם מנסים לסבר את עיני הרוסים, שבעצם זה נועד לצפון קוריאה, לא להם, וכמובן שהרוסים וגם הסינים לא השתכנעו והבינו שמצב שבו ארצות הברית תהיה מוגנת מיכולת תגמול או תקיפה גרעינית, בעוד היא יכולה להקות באחרות, תהפוך אותה פשוט לשולט בעולם, ולכן כאשר הם לא התרצו להכניס שינויים באותו הסכם שעשר מערכת הגנה כנגד טילים, ארצות הברית הפעילה סעיף נסיגה, אותו סעיף, אותו נוסח סעיף שבעצם תרצה להפעיל באמנה הזאת, שמאפשר לסגת מהאמנה בהתראה של חצי שנה, כאשר אינטרסים עליונים עומדים בסכנה כתוצאה מ התפתחויות שקשורות לאמנה, והם באמת הודיעו על זה, אבל יום לאחר שהם יצאו מאותה אמנה, זה היה הודעה בדצמבר 2001, הם יצאו מנה ביוני, ביוני, וביוני 2002, הרוסים למחרת היום, אמרו אנחנו חוזרים בנו מהסכמתנו להסכם שנקרא שטאוט 2, שהוא דיבר על חיסול ראשי החץ מטילים, באופן ששוב יהיה טיל אחד, ראש חץ אחד, מה שהיה מאוד מאוד מטיב עם ארצות הברית. אז אני מקווה שהאמריקאים למדו את הלקח שנורא קל אולי לפרוש מהמנה, אבל לפעמים אתה זה שנפגע. גם יש פה עניין שלא בטוח מי המפסיד הגדול. זאת אומרת, הרוסים בשעתו אמרו, רגע, מה עם הטילים הזירתיים של צרפת? מה עם הטילים הזירתיים של בריטניה? וצרפת עד היום מחזיקה מספר אבל מאוד מצומצם של טילים זירתיים, של טילים, טילי אישיות, אפילו גרעיניים. בנוסעת המטוסים, אחד מנוסעות המטוסים שלה.
זאת אומרת, הם דרשו בעצם שגם הם ייכללו בתוך
האמנה. הם דרשו גם שהם ייכללו, כן. הדרישה הזאת היא נדחתה, והרוסים חתמו על ההסכם בלי, למרות שצרפת ובריטניה הם חברות נאטו ובעלות ברית בעליל של ארצות הברית. ובעצם נוצר מצב, אבל שמי שבחוץ זה סין. עכשיו, האמריקאים מנמקים בין השאר את העניין הסיני בכך שהנה, הסינים יש להם יתרון, מתפתחים עימותים עם סין, ובעוד שאנו מוגבלים בטילים האלה, הסינים לא. אבל אותה בעיה, הייתי אומר לזה, קרי הדבר של סין מההסכם, היא אקוטית יותר בעיניים שלי בהקשר הרוסי. רוב הנשק הגרעיני, הסיני, למיטב ידיעתי, בעצם מופנה כלפי רוסיה. ולסינים יש לא מעט טילים בדווחים האלה, שאפילו נושאים מושחץ גרעיני. זאת אומרת, שני הצדדים סובלים מאי הכללתה של סין בהסכם, ובמצב אחר, בעולם אידיאלי, היה ראוי אולי ששני הצדדים כאחד יפעילו לחצים על סין, לא יודע אם הם יניבו, אבל זה כבר צריך לשאול מומחי
סין. לא, סין בדרך כלל זה לא מדינה ש...
סין להצטרף להסכם. במקום זה, כל אחד מצביע על סין ומסביר למה בגללו צריך לצאת מההסכם, ובכך בעצם לפתוח מרוץ חימוש חדש, כאשר כל אחד טוען שהשני כבר החל בעניין זה של הפרות של ההסכם וכן הלאה.
אבל עדות ספציפית שטראמפ יכול להציג לעם ולעולם, שיכול להוכיח שבאמת רוסיה פועלת בניגוד להסכם, את זה הוא לא יכול לעשות כרגע.
זה אני עוד לא הייתי כל כך נחרץ. שני הצדדים עושים ניסויים ופעולות שיכולים להתאפס כהפרת ההסכם, כי ההסכם הוא כל כך מיוחב, אז תמיד יש משהו שאתה יכול להגיד, הו, זה, הנה הפרה. השאלה היא איך אתה מתייחס לזה, אם חיסלת 1,000 טילים ועשית ניסוי לפתע בטיל מסוים, האם בגלל זה ברור שאתה רוצה לסגת כולך מן ההסכם, או מטרתך היא לבמות את הצד השני. לכן יש דיפלומטיה, יש דיבורים, וכמו שאמרתי קודם, אם מסתכלים אחורה על ההיסטוריה, רואים שגם הרוסים היו שנים שהיו להם תלונות וטענות כנגד ההסכם. זה טבעם של לגבי בקרת נשק. כל אחד מרגיש שקבלו את ידיו, אך לו היו רק נותנים לו לעשות מה שהוא היה רוצה, המצב היה טוב יותר. וככל שההסכם מתארך, פחות רואים את הדיבידנדים, ורק רואים את כבילת הידיים ואת ההפרות של...
אז זאת אומרת, הדרישות הן בעצם הדדיות, טראמפ לא ממציא פה שום דבר חדש, אבל אני רוצה לשאול אותך, במידה ואכן, טראמפ ילך על מהלך כזה, ויפרוש מההסכם, מה תהיינה המשמעויות? חופש מוגבל לצד הרוסי? בלתי מוגבל לצד הרוסי?
אם, ראשית, אם טראמפ נסוג מן ההסכם, ההסכם בטל, בו ברגע. זאת אומרת, תוך חצי שנה כמובן, הוא צריך להפעיל את סעיף הנסיגה שמחייב אותו בהודעה של חצי שנה, אבל הוא אך בחלוף חצי השנה, תקופה שנקבעה, כל צד חופשי לעשות כדבריו.
ואז הפקרות?
הפקרות, ולכן יהיה מן הסתם מרוץ חימוש מי שיפגע ממנו זה בעיקר אירופה. זאת אומרת, זה היה בדיוק הרצון של אירופה לחיסול טילים גרעיניים זירתיים שהתחילו להיות מוצבים באירופה ויפגעו בהם. ובעצם אם זה ייעלם, אז מחדש אירופה תאוים על ידי טילים זירתיים גרעיניים. ונכון שלכאורה לרוסים יש מערכות נשק אחרות שגם יכולות לפגוע בהם, אבל זה בכל זאת משהו. זה מחזיר לדיון היסודי של... בקרת נשק, אתה עושה נשק אחד, אבל בו בזמן המלחמה נמשכת ומשתמשים בסוגי נשקים אחרים, ואז באים ואומרים, אז מה הטעם לעשות שוב נשק אחד? בכל זאת יש לזה, זה בכל זאת עוד נדבך ברצון לצמצם את הארסנל הגרעיני, למרות שהטילים מדובר גם על קונבנציונלי, ועוד אבן פינה בהסכמי בקרת הנשק בין מעצמות העל, לפחות ארצות הברית עדיין מעצמת העל, שאלה עם רוסיה, כן. וחבל, כל הסכם כזה, בייחוד שאנחנו מדברים על מצב שהעולם לפחות חלם או שאף להגיע לפירוק נשק גרעיני בכלל. אני אזכיר את האמנה, שאמנה שנפתחה לחתימה אשתקד ודיברה על בכלל פירוק הנשק בכללותו, ומצד אחד יש לנו תנועה חזקה מאוד לפירוק נשק עולמי, שגם זכתה בפרס נובל לשלום אשתקד, ומהצד השני יש לנו כרגע בעצם חזרה לאחור עם הצהרות של טראמפ, וזה חבל.
אנחנו דיברנו עכשיו בשיחה הזאת, הזכרנו את כל המעצמות האפשריות מצרפת ובריטניה דרך סין, וכמובן שתי המעצמות. שכחנו או דילגנו, אולי היא לא קשורה בכלל, איזושהי מדינה קטנה ובלתי רלוונטית, ישראל. אנחנו איפה נמצאים בסוגיה הזו? או שאנחנו רק מסתכלים בבעלה?
כי כעוד אנחנו רק מסתכלים, מפני שמדובר פה בהסכם בשעתו, זה היה בזמן המלחמה הקרה, בין שתי מעצמות העל בשעתו, לאחר מכן היורשות של ברית המועצות החליפו את ברית המועצות בהסכם, והוא פחות בהקשר הזה רלוונטי לנו.
והתוצאות גם? אתה יכול להסתכל 5 שנים קדימה, במידה והכל מתפרק ומתחיל שוב מרוץ חימוש מזרח מערב, איפה אנחנו מוצאים את עצמנו? מסובך.
אני אגיד את זה כך, אני רואה את זה כך. ארצות הברית היא בעלת ברית, כן? ולכן חיזוק כוחה זה בעצם כמובן יתרון לישראל, בייחוד עם חיזוק כוחה, אני אומר, במישור הגלובלי, כן? הגדלת השפעתה במישור הגלובלי, כאשר בעצם ישראל סובלת בשנים האחרונות, כמו שאני רואה את זה, מנסיגה של ארצות הברית מן האזור, מהמורבות. מקרה בולט זה כמובן סוריה. והנסיגה הזאת היא אין ואקום, אז היא מלווה בכניסה של כוחות אחרים, והבולט ביותר זה כמובן הדוב הסובייטי, הדוב הרוסי, סליחה, שקיבלנו בגבולנו הצפוני, וכמו שהיה לאחרונה, מקביל ויגביל את חופש הפעולה של צה"ל בהקשר סוריה. ולכן מחולשת ארצות הברית ישראל נזקת. לגבי רוסיה עצמה, רוסיה עצמה יכולה להרע ולהזיק לישראל גם בלי הסיפור של עוד טילים לדווח בינוני, לכן זה פחות רלוונטי בהקשר של ישראל ומאזן הכוחות, אם בכלל אז לדבר על זה, בין מעצמה כמו ברית המועצות, כמו רוסיה, לבין ישראל הקטנה.
הדוקטור איתן ברק, מומחה לדיני בקרת נשק, אני מאוד מודה לך על הסדר הזה שקצת ככה עשית לנו במכלול הנתונים. תודה רבה, יום טוב.
גם לכם, תודה.
שלום. האם בשורת הפמיניזם החרדי-פוליטי תבוא מפתח תקווה? אולי, לאחר מאבקים משפטיים וציבוריים שאנחנו עוקבים אחריהם, של ארגון נבחרות, להכשיר גם את המערכות בחברה החרדית וגם את הלבבות למועמדת אישה ברשימה החרדית לכנסת, אולי קורה צעד נוסף בדרך לזה, אמנם בזירה המוניציפלית, אבל אולי זה קורה בפתח תקווה. שלום, אנחנו עוברים לרחלי מורגנשטרן.
שלום, שלום וברכה, שמעון.
חרדית, תושבת פתח תקווה, מבוגרות תוכנית נבחרות, וגם אחייניתו של רב העיר בעבר, הרב ברוך שמעון סלומון, זיכרונו לברכה, ואת מתמודדת על המקום השלישי ברשימת תכלס, זאת רשימת הצעירים למועצת העיר.
נכון מאוד, זה מדויק. אני גם אוסיף שאני גם הבת של הרב אליהו סלומון ואשתו של הרב אלי מורגנשטרן.
אוקיי, אז עכשיו, אחרי שאמרנו את כל פרטי הרקע הללו, אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד אנשים חרדים שישמעו ושומעים על המועמדות שלך, ולא משנה אם הם תושבי פתח תקווה או לא, מיד יגידו, עד כמה היא חרדית בכלל? אז הוא, אולי המשפחה של החרדית, היא כבר לא. מה את אומרת להם?
איך אומרים אצלנו, אורתה גיזוקט, אז, כן? אז יגידו.
אז עד כמה חרדית את?
תראה, היום זה כמו עד כמה אתה חרדי, עד כמה אתה דתי, עד כמה אתה חילוני, זה הכל סובייקטיבי. אני, כשנכנסים אליי הביתה, הדבר הראשון שרואים זה ספריית קודש ענקית, הבית שלנו מושתת על ערכים של תורה, אני חרדית. יהיו כאלה שיגידו שפחות, יהיו כאלה שיגידו שיותר, וזה בסדר, זה שלהם.
ועד כמה, עד כמה, ועכשיו נצא מהנימה הזאת, נדבר קצת יותר בצימות, עד כמה לנתון הזה של יותר חרדית, יש משמעות בקמפיין מוניציפלי, כשאת באה לתושבי פתח תקווה ואת מבקשת את האמון שלהם?
תראה, קודם כל אני אקדים ואומר שאני הגעתי לדבר הזה בגלל מהלך שהובלתי לפתיחת בית ספר ממלכתי חרדי בפתח תקווה, שעדיין לא צלח. כשאנחנו מדברים על בית ספר ממלכתי חרדי, אנחנו בעצם מדברים על לתת כלים לילדים מהמגזר החרדי, החל מבית ספר יסודי, שזה אומר לימודי ליבה ברמה גבוהה. עכשיו, אני כן מאמינה שברגע שזה מה שאני אומרת בכל רם, גם הציבור החרדי, גם הציבור החילוני והדתי, זה משהו שאפשר להתחבר אליו. ברמה, מה שנקרא, ברמה המוניציפלית, כי זה, כי שוב, אנחנו מדברים על לתת שוויון זכויות לכל המגזרים ולכל הילדים, החל מיום הראשון שלהם בבית הספר.
וכשאת מסתובבת בקמפיין שלך, ואת מנסה לשווק את העניין הזה של שוויון בחינוך לילדים חרדים, כמו לכל ילד אחר, ציבור שזה מדבר אליו זה באמת גם ציבור חילוני?
אתה תופתע לשמוע, אבל כן ומאוד. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שאני פוגשת בשטח, גם מהמגזר החילוני וגם מהמגזר הדתי-לאומי על כל גווניו, מאוד 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 מתחברים לזה. כי אנחנו בעצם מדברים על מוסד שהוא של משרד החינוך, לא של עמותות פרטיות. אנחנו באמת מדברים על סוג של השתלבות קצת של המגזר החרדי בתוך המגזר הכללי, והמגזר הכללי אוהב את זה ומחבק את זה ותומך לגמרי.
אז מה מנע עד עכשיו את הרעיון, את ההקמה של המהלך כזה?
מהלך של פתיחת בית ספר ממלכתי חרדי?
כן, למה זה לא הלך?
תראה, אף אחד באמת לא רוצה להיות הראשון שיעשה. כן, יש 43 בתי ספר בארץ, אבל בפתח תקווה עוד אין. ואנשים מפחדים מבשורה חדשה, ממשהו שהוא חדש, גם אם אנחנו מדברים על העירייה, וגם אם אנחנו מדברים, אתה יודע מה, אפילו על התושבים, זה דברים שצריך להקל אותם. זאת אומרת, גם המגזר החרדי עובר איזשהו תהליך.
אז בואי תגידי לי, אם את מדברת על התהליך שהמגזר החרדי עוד צריך לעבור, כשאת אומרת להם אני חרדית ואני מתכוונת להתמודד למקום במועצה, דבר שלא קיים בשום מקום בארץ, מה מגיב המגזר שאת מגיעה ממנו, השכנים, החברים, את יודעת מה, אפילו ברמת המשפחה, מה אומרים?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו נחלק את זה, כי ככה השאלה באמת מורכבת. כשאנחנו מדברים על המעגל הקרוב שלי, על חברים, משפחה, אני מקבלת חיבוק גדול והרבה מאוד עידוד, וכן, את עושה את המעשה הנכון. כשאנחנו מדברים על המעגל, מה שנקרא, היותר רחוק, גם אני מקבלת הרבה מאוד חיזוקים. כן, אני יכולה להגיד לך שבדרך אני מקבלת גם ביקורות. בסדר? אחת הסיבות, יש כמה סיבות שבגללן אני רוצה לקדם את העניין של בית ספר הממלכתי חרדי. אחת מהן זה גם מה שנקרא סלקציה שקיימת היום בבתי ספר, מה שנקרא בבתי ספר חרדיים מיינסטרימים. בסדר? ובבית ספר הממלכתי חרדי...
סלקציה עדתית את מתכוונת? סלקציה עדתית?
עדתית ודתית, זאת אומרת, גם חרדים מבית וגם בעלי תשובה נמצאים ב...
כן.
אתה יודע, נמצאים במקומות אחרים. סלקציה בכלל, עכשיו שאנחנו מדברים על בית ספר של משרד, של משרד החינוך, אין אפשרות לעשות סלקציה. יש תקנון שהוא תקנון בהיר, ברור וחד, ומי שעומד בקריטריונים זכאי להתקבל, וזה לא משנה אם זה כיסוי
או שפעה. אז זה מאוד ידבר, זה מאוד ידבר לצד הנפגע באותה סלקציה, אם זה בעלי תשובה שאת מדברת, ואם זה מזרחים שאת מדברת עליהם, אבל מי שהוא לא שייך לשני המגזרים הללו, למה שהוא ירצה שיקום בית ספר שאין בו את הסלקציה? הסלקציה הזאת טובה לנו, היא מייצרת לי איכות חינוכית גבוהה, היא מייצרת לי מציאות שבה אני לא צריך לחשוש שהבן שלי יגיע לבית שיש בו טלוויזיה או כל מיני דברים אחרים, אינטרנט וכאלה, אז אולי זה טוב לי.
שימה, התשובה תמונה בגוף השאלה. הם דווקא כן רוצים בית ספר בגלל שזה טוב להם. תחסך להם הסלקציה. אתה מבין, כי מה קורה היום? היום אמא שרוצה שהבת שלה תתקבל לבית ספר, מגיעה יום אחרי יום, בוכה במשרד של ההנהלה, מתחננת על נפשה, בסדר? ורק לאחר מסכת עינויים של בחיות ואירורים, רק אז בדיעבד של הדיעבד, עושים טובה ומקבלים את הילדה. בדיוק בגלל זה, גם הציבור שנקרא, שבעד הסלקציה נקרא לזה ככה, כי אני פחות רוצה להיכנס להגדרות, זה טוב לו שיפתח עוד בית ספר, אתה מבין?
זאת אומרת, זה פשוט, ככה הם יוכלו להמשיך עם הסלקציה שלהם, בלי שיפריעו להם כל מיני אנשים מסולקצים.
כל אחד ימשיך בשלו.
אוקיי.
יש פה מגזר שלם.
עכשיו נגיד שהצלחת, יודעת מה, נבחרת למועצה, הצלחת למנף את העניין, הקמת בית ספר. מה עוד? איזה עוד עניינים את מתכוונת לקדם כמועמדת, כחברת מועצה, כחברת מועצה חרדית ראשונה בישראל?
קודם כל אני מודה לך מאוד על השאלה הזאת, כי בנוסף לעניין של הבית ספר, יש גם את העניינים של החינוך, שגם היום, מה שנקרא, מוסדות החינוך החרדיים הקלאסיים, גם שנמצאים תחת עמותות, נמצאים במצב, מה שנקרא, הם מפגרים ביחס למוסדות החילוניים והממלכתיים שנמצאים בהם, אם אנחנו מדברים על גנים ועל בתי ספר וחיידרים, וגם להם, מה שנקרא, מגיע תנאים. זאת אומרת שגם אם מישהו בוחר לשלוח את הילד שלו לחיידר, תלמוד תורה, או לבית ספר, שהוא בית ספר של עמותה, הילד צריך להגיע למקום עם תנאים בסיסיים טובים, ולא משהו שנראה כמו מדינת עולם שלישי, ואני אומרת לך, בוא תבדוק אותי, זה דבר ראשון. דבר שני, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני באופן אישי הולכת לקדם, שזה ממש מה שנקרא בנפשי, אני יודעת שזה פחות מגזרי, אבל זה משהו שהוא קריטי לי, וזה עניין של שבילים לאופניים בכבישים. זה סכנת חיים, אני כנהגת על רכב יכולה להגיד לך שאני ממש בפחד מהדבר הזה, וזה הדבר הראשון שאני הולכת לקדם, מה שנקרא, ביחד עם נושא החינוך. זה מדבר לכל המגזרים, וזה משהו שהוא אקוטי מבחינתי ברמת פיקוח נפש.
תאמרי לי, את מוגדרת כבוגרת תוכנית נבחרות.
נכון.
עכשיו, אנחנו מכירים את ארגון נבחרות, הוא מלווה גם מבחינת, גם בהיבט המשפטי, גם בהיבט הציבורי, את כל הנושא הזה של השאיפה לראות סוף סוף חרדית משתלבת ברשימה לכנסת. מה זה התוכנית של נבחרות?
התוכנית של נבחרות זה תוכנית מנהיגות לנשים חרדיות. אני יכולה להגיד לך שאני, כרחלי, נכנסתי אישה אחת לתוכנית, ויצאתי אישה אחרת. משהו בתוכנית הזאת פותח את המחשבה, את הראייה כלפי הזולת, כלפי האחר. גם לפני היה מה שנקרא, היה אכפת לי, הייתי מתנדבת, הקמתי מערך התנדבות לילדים ולמבוגרים, אבל אחרי אחוש צדק, מה שנקרא, מתחדד, ואת מקבלת את ההבנה, אני מדברת על עצמי, שאם הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנות, של יכולת מנהיגות ויכולת לשנות, את לא יכולה להשאיר את זה רק לביתך, את חייבת לקום ולעשות בשביל החברה שלך, מה שנקרא, לצאת החוצה ולהשתמש במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך בשביל לפעול לטובת האחר.
והאווירה והעברת המסרים שם, מה, היא נשמרת על טהרת האווירה החרדית?
לגמרי כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי כן.
המרצות חרדיות כולן?
המרצות לא חרדיות כולן, אבל שוב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו יכולים ללמוד מכולן. במשך כל התוכנית נתנו לנו לבחור כל פעם אישה השראה. זאת אומרת, כל זוג נשים, וכמובן כל הנשים הן נשים חרדיות מכל מה שנקרא, מכל קצוות החברה החרדית, שזה היה מה שנקרא קור היתוך, ממש מקסים ומרגש. ואני יכולה להגיד לך שנבחרו המון נשים חרדיות כנשים להשראה בשבילנו, וזה לגמרי 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 מותאם לאישה החרדית, הן מבחינת התכנים והן מבחינת הדרך. ואלינו שם גם את הסוגיות, כן? שמסליחה, שיבינו נכון, אלינו את הסוגיות, והסוגיות מה שנקרא הן לא פשוטות, אבל שוב, ברגע שמעבר לזה שאנחנו נשים ומעבר לזה שאנחנו חרדיות, אני חוזרת לנקודה הזאת שאין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את המתנה ואת הייעוד שלו בעולם הזה, והתפקיד שלנו זה לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשבת בבית ולא להשתמש במתנות שניתנו לנו. ואני באמת מרגישה שהמתנה שניתנה לי זה להיות שליחת ציבור ולראות את המצוקות ואת הדברים ולעשות את המקסימום שאני יכולה בשביל לשפר אותן ובשביל מה שנקרא לעשות שינוי.
ומבחינתך, מה המשמעות שהן נמצאות מאחורייך, הנשים של ארגון נבחרות? מה זה אומר? זה בא לידי ביטוי בקמפיין, בעזרה, בקידום כל העניין?
זה השראה. זה השראה, זה גב. אתה מבין? זה להישען אחורה, זה לדעת שאני לא לבד. זה כור היתוך של נשים חרדיות, מנהיגות, שאני יודעת שאני לא לבד במהלך הזה, שמסנקרה סללו לי את הדרך. אסתי שושן ואסתי אינדורסקי סללו לי את הדרך בשביל שאני אוכל עכשיו לבוא ולהגיד, אני נכנסת לעניין הזה של הפוליטיקה המוניציפלית, של לרדוף אחר צדק, ואני נכנס לזה בעיניים פקוחות, ואני לא מפחדת.
כן. עכשיו, אני חייב לציין, אנחנו מזכירים, אנחנו מדברים כל הזמן על איזשהו שינוי באמת שמתרחש, אבל אולי אנחנו עושים בכלל טעות, כי הרי הרשימה היא לא חרדית. הרשימה תכלס היא לא חרדית, היא מעורבת, וזה אולי הופך את כל העניין ללא משהו כזה בומבסטי גדול והיסטורי, אלא משהו עניין פרטי שלך. את מצטרפת לרשימה קיימת ומתמודדים.
אז אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. הדבר הראשון, זה לא יכול להיות עניין פרטי שלי אם אני עושה פעילות ציבורית. זה לא אני, זה בכלל לא הסיפור שלי, של רחלי מורגנשטרן מרחוב סלנט בפתח תקווה, אימא לשלושה ילדים ואשתו של אלי. זה העניין. אנחנו מדברים פה על כל נשי חרדי שהגיע הזמן שישמע. עכשיו אתה מדבר על רשימה מעורבת. איזה עוד אלטרנטיבות יש? הרשימות החרדיות לא מכניסות לפתחה נשים. אין לנו ברירה אלא להגיע מהחלון, כי את הדלת הראשית לא פותחים לנו.
ולכן אולי בעצם גם בזירה הכללית, אולי תשתלב אישה חרדית, זה יותר רגיוני שתשתלב אישה חרדית, אולי בבית היהודי, אולי בליכוד, ולא שם זה יקרה?
מאמינה שכן, ולדעתי לא רחוק מאוד המועד שזה יקרה, זה יקרה, ומן הסתם זה לא יקרה מלכתחילה במפלגות החרדיות. אני כן מאמינה שבדיעבד, אבל מלכתחילה זה יקרה במפלגות המעורבות, אולי הבית היהודי, אולי מפלגות מה שנקרא שהן גם לא דתיות בהגדרה, אבל זה יקרה כי הכל זה צריך להישמע. זאת אומרת, זה לא משנה הצינור.
את ברמה האישית מתכוונת להגיע לכנסת?
אני ברמה האישית מתכוונת לעשות הכל למען צדק והשיח חברתית שאני מאמינה בה. לאן זה ייקח אותי? אם היינו מדברים לפני שנה, והיית אומר לי, את מאמינה שאת תרוצי למועצת העיר פתח תקווה? לא יודעת. לא הייתי עונה לך, בטח, זה לא משהו שקורה תוך כדי תנועה. הולך עם האמונה
שלך. אז את לא יודעת, את לא יודעת לאן זה הולך לקחת אותך.
אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ובדרך שהוא מוביל אותי, הוא מכין לי כל הזמן הפתעות, והפתעות חיוביות לדעתי, ואני פשוט ככה הולך איתו בעיניים עצומות ובלב פתוח, ולעשות את השליחות שלי.
תאמרי לי, רחלי, לסיום ממש, מכיוון שישנם עוד איזה שניים, שלושה אנשים שלא מתגוררים בפתח תקווה, מה הסקרים אומרים?
תראה, קודם כל, אנחנו נמצאים בסקרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיעות, יש לדעתי באזור 14 או 15 סיעות שרצות למועצה בפתח תקווה. לא כולן נמצאות בסקרים. היה סקר אחרון שהוא יצא, אבל הוא יצא ממש לפני חודש בערך, רק בחנו אותו, רק עכשיו פרסמו את התוצאות, ואנחנו דווקא מככבים שם לא רע מעל מועמדים אחרים. תראה,
כמה?
אני מקום שלישי ברשימה, ויש לי רוטציה גם עם מספר 2. זאת אומרת שזה לגמרי ריאלי, ואני מאמינה בכל ליבי שזה יקרה, ואני אגיד לך ככה בסוגריים, שגם אם חס וחלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יחליט שזה לא קורה, בסדר? זה הכל מתחיל ונגמר בו, אני מרגישה באיזשהו מקום שאני את שלי עשיתי.
טוב, נקווה שכל שאר הרשימה תרגיש ככה את האמונה הזאת, כי זה, דעת, זה כבר מתחילים...
אנחנו בעזרת השם, ניכנס, השאלה אם יש שניים או שלושה מנדטים.
רחלי מורגנשטרן, רשימת תכלס, הרשימה הצעירה של פתח תקווה, תודה רבה לך על הדברים, אנחנו כמובן נעקוב, יהיה מעניין, תודה.
תודה רבה שמעון, תודה.
כל טוב, שבוע טוב.
להתראות.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לדוקטור עידו זלקוביץ', לדוקטור איתן ברק, לרחלי מורגנשטיין, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.